איש, מי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נערך אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מחירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. ואני שמח לארח היום בפודקאסט את תמי גורמן כהן, ראש אגף שיווק וקשרי לקוחות בשירותי בריאות כללית. אחרי תפקיד של סמנכלית שיווק בסטארט-אפ טכנולוגי, סמנכלית שיווק של חבר, תמי, את מגיעה לתפקיד ראש אגף שיווק בכללית ביוני 2019, 9 חודשים לפני אחד מהאירועים המטלטלים ביותר בעולם, שמעבר לאתגר הלאומי, הבריאותי, ואני אישית התבטאתי כמה פעמים על כך ברעיונות, זה היה אחד מהאתגרים השיווקים הגלובליים הגדולים ביותר מאז ומעולם, שבו מנהלי שיווק בגופי בריאות בכל העולם צריכים לתת מענה לצורך הזה שנקרא בריאות, באמצעות מוצר שנקרא חיסון, שמראש מעורר אנטגוניזם, ולשכנע מיליונים בעולם למה כדאי להם לצרוך, כשברקע קבוצות לחץ שמתנגדות לחיסונים, עובדים במערכות בריאות המתנגדים, הקמת מרכזים לוגיסטיים. קיצור, תקופה מטורפת, וכאן בישראל, קופת חולים כללית, ארגון הבריאות הגדול ביותר, עם 4.8 מיליון לקוחות, מעל 50% נתח שוק, 14 בתי חולים, 1,600 מרפאות, 48,000 עובדים, מובילת שוק. ואני מניח שעיקר האוכלוסייה היא ברת סיכון, אנשים מבוגרים שנמצאים אצלה. ותמי כסמנכלית שיווק, מנהלת שיווק, נדרשת למשימה המורכבת הזאת בהיבט השיווקי. 9 חודשים בתוך התפקיד, סוג של רכבת הרים מטורפת, פעילות בתנאי חוסר ודאות משווים, שינוי הרגלים. אז איה תמי, ערב טוב.
ערב טוב, שלומי.
אז קודם כל, תודה רבה שבאת, וכיף יהיה מעניין לחלוק איתך תובנות בניהול המשבר. ובראש ובראשונה, אני יכול להניח שאלה היו השנתיים המאתגרות ביותר שלך בקריירה העסקית?
לחלוטין, לחלוטין. לא היו לי חיים, עבדתי 24/7, שישי, שבת, ניהול מגזרים, באמת, חיים מטורפים. אבל כמה שזה נשמע מתבכיין, זה אחת התקופות הכי מענות, מאתגרות, משמעותיות בקריירה שלי.
באמת, אפשר להסתכל ככה אחורה ולהגיד תקופה מאתגרת, מעניינת, מענה.
לחלוטין.
אני חושב שלצורך ההבנה של האתגר השיווקי, חשוב לחלק את התקופה הזאת לשני פרקי זמן. עד הוצאת החיסונים, ומהרגע שכבר היה חיסון, ונראה לי על פניו שזה שני אתגרים שיווקיים שונים. איך את מנסחת את האתגר השיווקי בתקופת הזמן הראשונה, לעומת תקופת הזמן השנייה?
אז התקופה הראשונה הייתה תקופה של חוסר ודאות מוחלט, האוכלוסייה ובטח המגזרים באוכלוסייה, לא הכירה, לא ידע, ובעצם האסטרטגיה השיווקית הייתה לתת מידע, הרבה מאוד הסברה בכל ערוצי המדיה, רשתות חברתיות, דיגיטל, עיתונות, טלוויזיה וכולי וכולי, מרפאות כמובן. והתקופה השנייה היא למעשה הייתה כשכבר היה לנו חיסון. וכשהיה חיסון, מה שהיינו מחויבים לעשות זה להניע לפעולה שאנשים יגשו והתחסנו.
זאת אומרת, מטרות ממש שיווקיות שונות בכל אחד מפרקי הזמן האלה.
כן.
אני רוצה להחזיר אותך לפברואר 2020, תחילת המגפה. עדיין רק בסין, אולי ניצנים באיטליה. מתי תמי מבינה שמדובר באירוע מכונן שכמו האנושות במאה השנים האחרונות לא חוותה?
לכללית יש 14 בתי חולים ומתמלאים בחולים. ואנחנו שומעים בתקשורת ומקבלים מידע מהעולם, בעיקר באירופה, שאנשים חולים יותר ויותר ו... כל בוקר יש דיונים ומתחילים להבין שאנחנו פה בסיפור אחר.
מתי זה בעצם קורה? באיזה לוח זמנים זה קורה?
בלוח זמנים מטורף, קצר. במרץ 2020 אנחנו כבר במלוא האקשן.
מבינים שכבר זאת מגפה.
כן.
תראי, אחד מהתנאים להצלחה של מנהל שיווק זה באמת כמה הוא אישית מאמין במוצר ואיך הוא מנחיל את זה הלאה אל מול הלקוחות. אז מביאים חיסון, לא עבר את האישור של FDA, פותח מהר מדי, כמה באמת בשלבים הראשונים, בשיח הפנימי ביניכם, עלו אצלכם תהיות לגבי האפקטיביות שלו?
הכבוד הוא לי להיות בארגון עם כל הרופאים, הפרופסורים, באמת המובילים במדינת ישראל, ויש לנו את מערך החדשנות והמחקר בראשותו של רן, פרופסור רן בליצר, שכולכם ראיתם אותו בתקשורת בקורונה, ואנחנו מקבלים עדכונים יומיומיים ומחקרים, באמת הכל זה חוד החנית של הרפואה, אז אתה מרגיש שאתה בזירה יותר בטוחה ורגועה מבחינת מידע.
כלומר, לא היה שיח של סימני שאלה בשלבים המאוד ראשונים, אולי זה לא כל כך בטוח? כלומר, היו שיחות פנימיות לגבי האפקטיביות של הדבר הזה?
תראה, בכל זאת, זה כללית הוא המעסיק הגדול ביותר, האזרחי הגדול ביותר בישראל, 48,000 עובדים. אז לא נתאמם, בוודאי שהיו פה ושם אוכלוסיות שזה מה שהם חשבו. יחד עם זאת, יש פה באמת סלע איתן של מומחים, ולגמרי היינו עם זה, שלמים ובטוחים.
תגידי, רגע לפני שאנחנו נגיע למתנגדים האקטיביים, אבל בואו נדבר על הקהל המרכזי. אתם מצליחים בשלבים מוקדמים למפות פלחים שונים, חסמים שונים, התנגדויות, מוטיבציות שונות, אולי אפילו מנהיגים שכדאי לפנות אליהם?
בהחלט. המגזר החרדי, כפי שכולנו מכירים, חייב את האדמו"רים ואת מובילי הדעה שלו כדי לנוע לפעולה.
אתם מהר מאוד הבנתם שאתם צריכים להגיע למנהיגי הדעה האלה?
כן, וגם הגענו אליהם, לחברה הערבית, למגזר הדתי-לאומי, למגזר כללי מובילי דעה. בהחלט. אפילו פוליטיקאים, אפילו בנט. שבא לחסן את ביתו, אם אני זוכרת נכון, ביתו, בנו, סליחה.
מזהים במוטיבציות שונות, חסמים שונים לקהלים שונים? כן. את יכולת את דוגמאות של מגזרים עם מה החסמים שלהם?
בוודאי. קודם כל, לחסן ילדים, אז יש לנו את הפחד כהורים, האם באמת הוא אפקטיבי, האם הוא יזיק, האם אני מקבל החלטה נכונה עבור הילד שלי. אז זה בכל המגזרים אני מניחה. מגזר חרדי, מה שהאדמור אומר, אז כולנו אחריו. חברה ערבית מאוד מודרנית, מאוד מתקדמת, מובילי דעה. אפילו בעניין מקומי, ראשי ערים נרתמו, סלבס במגזר הכללי, כן?
תראי, אנחנו מסתכלים על כל התקופה, ובכל התקופה הזאת יש קבוצות לחץ רבות. אגב, קבוצות לחץ גם מתוך עולם הרפואה, של מה שנקרא מתנגדי חיסונים, גם עיתונאים, גם סלבריטיז שמלחיצים מתופעות לוואי. אז יש לי פה שתי שאלות. אחד, האם בכלל צפיתם את ההתנהגדות הזאת בעוצמה שלה? ושתיים, מה האסטרטגיה הפנימית שגיבשתם אצלכם כדי להתמודד מולם?
אז ראשית, לא צופים מראש התנגדות כזאת, אבל התנגדות מועטה בהחלט.
חשבתם שתהיה התנגדות?
קטנה. זה טבעי, יש חששות, יש הרבה דעות, האוכלוסייה מאוד מגוונת, מורכבת, לגיטימי, והאסטרטגיה היא לחלוטין הסברה, הסברה ועוד הסברה, לתת כמה שיותר מידע, ליצור אופטימיות, להוריד חששות מתופעות לוואי וכו'.
היו גם דיאלוגים עם המתנגדים בפועל? כלומר, היה ניסיון לתקשר עם אותם קבוצות ולשאול ולדבר איתם, או שפחות?
יותר בסקטור הרפואה.
אז בואו נדבר על סקטור הרפואה. חלק מהמתנגדי חיסונים היו גם מבית, רופאים בתוך המערכת, אחיות בתוך המערכת. איך מתגברים על התנגדויות ועל חסמים בתוך עולם הרפואה, בתוך קופת חולים כללית? מה קורה שם?
יש את המומחים הפרופסיונליים של הרפואה, הם מביאים מחקרים, הם מדברים, הם מסבירים, והם מורידים חששות.
אוקיי, ובתקופת המשבר היה איזשהו שיתוף פעולה שלכם, יחד עם מנהלי השיווק האחרים של הקופות אחרות, יש איזשהו אינטגרציה ביניהם, לעבוד בצורה משותפת כדי לגבש אסטרטגיה אחידה, או שממש כל קופה פעלה בנפרד עם המסרים שלה?
בסופו של דבר, מי שמנצח על כל התזמורת זה משרד הבריאות.
אבל הוא לא הכתיב הרי מסרים לכולם, הוא לא אומר זה המסרים. כל קופה בעצם היה לה את הקמפיין שלה.
נכון, אבל אם נסתכל, המסרים הם מאוד דומים. זה היה לתת רפואה מהבית, רפואה מרחוק. בכלל נושא הטלמדיסין, טלהלת' מאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות. והמסרים היו דומים.
ממש נפגשתם? היו פגישות משותפות עם נעלי השיווק?
לא.
זה לא היה.
ממש לא.
ממש לא. תמי, אתגר נוסף זה האתגר הלוגיסטי. אי אפשר עדיין לחסן דיגיטלית, חייבים הקמה של מתחמים, ובתוך כל הכאוס הזה, ובתוך כל רוחות הזמנים האלה, בשיחה המקדימה, דיברת על חוויית לקוח. באמת הייתה לכם פניות מחשבתית לחשוב על חוויית לקוח במתחמים?
ממש ובהחלט. מאוד רצינו שתהיה חוויה וחוויה מרגיעה. אפילו דאגנו להביא קפה ומשקאות חמים ושוקול לילדים ומדבקות.
למה זה היה חשוב הקטע של חוויית לקוח?
כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בחוויה, ואנחנו רוצים שהיא תהיה חיובית, שהלקוחות ירגישו ביטחון, שהם נמצאים בידיים טובות, שהם מקבלים טיפול רפואי מיטבי, שאנחנו נותנים להם את הטוב ביותר.
ובתוך כל המשבר הזה אני מניח שצריך גם להעצים את העובדים פנימה. הרי זה שעות מטורפות, ללא ים, ללא יום, ללא לילה, באמת עבודת קודש. את רואה בתפקיד שלך בתוך המשבר גם כאחת שצריכה להעלות את המורל פנימה, או שיש חלוקת תפקידים ברורה, זה אני וזה התפקיד של מנהלת משאבי אנוש?
בניהול באי ודאות ובמשברים, בטח בעוצמה כזאת, כולנו שותפים, ובוודאי שהייתי חייבת להעלות את המורל. אם זה של עובדי אגף השיווק, לקחתי על עצמי את המשימה, וכל יום התקשרתי לשני עובדים לשאול לשלומם ולשלום המשפחה. באמת, סיטואציה מאוד מאוד מאתגרת. הקמנו בעצם, השקנו פייסבוק פנים ארגוני במרץ 2020 לכל העובדים. דרך אגב, זירה מדהימה, הם משתפים בחוויות, הם מאוד מרימים, יש המון גאווה שם. לחלוטין אתה שם בכל רגע.
אם נסכם את התקופה הזאת, מה התובנות המרכזיות שאת לוקחת איתך מהתקופה הזאת? מה לקחת איתך הביתה?
קודם כל, מהתקופה הזאת השתבחתי ברמה ניהולית, כי באמת עם הקריירה הענפה שלי, ואני לא מהצעירות, לא חשבתי שאי פעם אני אצטרך לנהל, כשבעצם האסטרטגיה משתנה כל רגע.
חוסר ודאות מטורף.
מטורף, מטורף. אז זה דבר ראשון. אנשים, אנשים ואנשים הם בחזית. צריך להעריך, צריך להוקיר, זה לא טריוויאלי. באמת, אנשים היו כל כך מגויסים, שפו לעובדי מערכת הבריאות בכלל ולכללית בפרט. וששום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו פה לתת ואנחנו טובים ותלוי בנו.
נחזור קצת, נעזוב את הקורונה, נחזור קצת לפעילות השוטפת שלך. את פועלת בשוק שהוא רווי, וגידול במספר לקוחות ברבעון מסוים בא תמיד על חשבון מתחרה אחר שיורד. איך מבדלים קופה? מה האלמנטים לבידול?
האלמנטים לבידול, קודם כל בעולמות הבריאות, זה מוצר שירותי. אז כמובן זה בחוויה, כמו שדיברנו קודם, ובשירות מיטבי, אבל כמובן שיש גם בידול מוצרי. לכללית יש מוצרים שאין לאף אחד אחר. כללית הייתה הראשונה שהשיקה את מוצר הטייטו, שניתן בעצם לקבל שירות רפואי מהבית. היום יש לנו את האולטרסאונד הביתי, בתקופת הקורונה זה באמת היה
הבידול הוא מוצרי, כלומר מוצרים שיש אותם
רק לנו.
רק לכם.
נכון, מוצרי ושירותי.
אני מניח שיש מגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים לכללית, ויש תקציב מוגבל, שתכף נדבר על התקציב. איך מייצרים סדר עדיפויות? אני מניח שכל אחד מראשי אגפים, לא יודע, כל אחד ממנהלי מחלקות, כל אחד רוצה קמפיין דווקא אליו, דווקא למוצר שלו. איך נעשה סדר עדיפויות בין כל המוצרים השיווקיים השונים?
אז מאחר והרגולטור שהוא משרד הבריאות, הוא מגביל אותנו.
זה אגב לא ידעתי, הרגולציה מגבילה אתכם בתקציב?
בוודאי, בוודאי.
מה הרציונל מאחורי הגבלה של תקציב? למה להגביל תקציב?
מאחר וקודם כל התפקיד שלנו זה לתת לכם הלקוחות מידע וכמה שיותר, ככה תטיבו עם שירותי הבריאות. יש כמובן, זה סעיף אחד, סעיף נוסף הוא קידום בריאות, דברים שאנחנו רוצים לקדם, כמו למשל שהיה חודש המודעות לסרטן השד, וכמובן לעוד הרבה נושאים אחרים, ויש לנו את הסעיף השיווקי, שכל קופה רוצה בעצם להדגיש את ה-USP, את הבידול שלה למול שאר הקופות, וכמובן שזה יהיה מוגבל.
אז אני חוזר לשאלה, איך מתעטפים בין מוצרים שונים, איך מחליטים החצי שנה הזאת, הרבעון הזה, זה מוצר א' ולא מוצר ב'.
אז כמובן שאנחנו עובדים כמו כל החברות, עם תוכנית עבודה מסודרת, ואנחנו יודעים איזה מוצרים שירותים יושקו בעתיד, או בשנה הקרובה, ובפירוש מתעדפים.
אוקיי. בוא נדבר קצת על טרנספורמציה דיגיטלית, אוקיי? אז אתגר לא פשוט להעביר את האוכלוסייה המבוגרת לדיגיטל. איך משנים התנהגות לקוחות בקרב הפלח הזה של הגיל השלישי?
אז קודם כל, הנושא של רפואה מרחוק התחילה, דרך אגב, הרבה אנשים לא יודעים את זה, כבר בשנות ה-70 בארצות הברית, ואחר כך קצת באוסטרליה, והממשלות החליטו שהם רוצים לשים את זה על סדר היום. בעולם בניגוד לישראל זה רפואה פרטית בעיקר, אצלנו יש רפואה ציבורית. הקורונה הייתה זרז מצוין, בעצם חולים כרוניים, ובכלל אנחנו גם הצעירים, לאו דווקא מבוגרים, ואני לא אתחמק, אני מיד אחזור, הבנו שלפעמים יותר נוח לנו, או לפעמים אין ברירה, אנחנו בסגר, בבידוד, וחייבים לצרוך שירותים, אז צריך לקבל אותם מהבית. נחזור לאוכלוסייה הבוגרת, אנחנו צריכים יותר להסביר, יותר להדריך. לפעמים זה במרפאות, לפעמים זה טלפוני. ופה חזרנו בעצם לשירות הרפואי, שבחוויית לקוח והשירות חייבת להיות בראש ובראשונה.
ומציבים, את מציבה לעצמך יעדים כמותיים, כמה את רוצה תהליכי דיגיטיזציה, לתת לנו קצת אולי מספרים, כמה אחוז מהאוכלוסיות האלה כבר נמצאות שם?
לחלוטין. קודם כל נתון פנומנלי היה בעיצומה של הקורונה, 50% מלקוחות כללית השתמשו בשירותים דיגיטליים. זה נתון פנומנלי. וגם אם למבוגר היה קצת קשה, אז מן הסתם ילדיו, חברים, הסביבה התומכת, עזרה. היום אנחנו עומדים על סדר גודל של 30-35%, ובוודאי יש לנו יעדים ואנחנו רוצים להטיב. כל אחד צריך לצרוך, כמו שאנחנו צורכים מדיה, איפה שנוח לנו, בערוצים שנוחים לנו, כך צריך לצרוך שירותי בריאות, כמובן מה שאפשר.
אנחנו ככה לקראת סיום, ותראי, אנחנו נמצאים בשיח הציבורי, בשיח מאוד מאוד משסע, מאוד מאוד פלגני. חרדים נגד חילונים, ערבים נגד יהודים, עולים נגד ותיקים, ודווקא אצלכם יש מגוון תרבותי מאוד עשיר של אוכלוסיית ישראל, חרדים, ערבים, עולים, דתיים, להט"בים, עובדים ביחד בשיתוף פעולה, כאילו איזשהו אי ובועה בתוך החברה הישראלית. והשאלה שלי, למה לא שומעים מספיק את הקהילה העסקית בכלל, ואותכם משווקים את הרעיון הזה של סולידריות? נראה שאין לזה מספיק בולטות בשיח העסקי. יש לך הסבר לזה?
אני חושבת שפשוט צריך לבוא למרפאות ולבתי חולים של כללית ולראות את זה במו עיניים. לא צריך לשווק את זה, פשוט צריך לראות.
לראות את זה.
כן.
וזה קיים.
מדהים.
תמי, תודה רבה שפינית לנו זמן. זה היה לי מרתק לשוחח איתך, וגם לכם המאזינים, נהנתם, ספרו, שתפו, ונתראה בפרקים הבאים.
תודה רבה.